Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
שלום לכם, אנחנו All In. כדי לעקוב אחרינו ולצפות בפרקים המלאים, חפשו אותנו ביוטיוב או בפייסבוק. All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, אני שלומי ילדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את שוהם טלר. שוהם טלר היא, איך להגדיר אותך, אשת עסקים, נכון?
כן.
שסוחרת עם רצועת עזה.
אני לא ממש סוחרת, אני נותנת להם שירותים. אני לא קונה עבורם מוצרים, אני מטפלת להם בפרויקטים, בכל מיני דברים שהם היו צריכים. יש לי חברה לשירותים לוגיסטיים, שזה כולל שירותים, כולל להביא סחורות מחול, לטפל להם בשחרור, לבקש את כל האישורים הנדרשים, ולהעביר להם את הסחורה לרצועת עזה.
ועל זה אנחנו תכף נדבר, מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום שוהם.
שלום שלומי.
מה שלא הספקתי להגיד בפתיח, זה שאני חושב שיש מעט מאוד אנשים, אם בכלל, שמכירים את עזה כמו שאת מכירה.
אני חושבת שיש עוד אנשים שמכירים את רצועת עזה, אבל אולי לא היה להם את האומץ, או לחילופין את הטמטום, להרים טלפון, לא, בעצם לתת את מספר הטלפון של שלומי אלדר לאיש חמאס שהתקשר אליי אחרי שהם עשו את ההפיכה, ופשוט לתת לו את הטלפון של שלומי אלדר, כי הם רצו שלום. זה ככה התחיל.
אז רגע, אני רוצה, את העלית את זה עכשיו, בלי שהפתעת אותי אפילו, אבל אני הכנתי את זה מראש. פרק בספר שלי להכיר את חמאס.
כן.
תני לי דקה וחצי ואני רוצה לקרוא. יומיים אחרי שהושלמה ההפיכה, כשהתברר שעזה אומנם נתונה כולה בשליטת חמאס, אך מעבריה סגורים מכל עבר, התקשר חאלד כחלות, איש עסקים תושב העיר, לשוהם טלר. טלר, בעלת חברת קישור ותיווך עסקי, מנהלת קשר הדוק עם בעלי חברות בעזה ועם סוחריה הגדולים, ומתאמת עבורם את העברת הסחורות מול המינהל האזרחי, שללא אישורו לא ניתן להכניס דבר לעזה. כל סוחר או תעשיין פלסטיני זקוק למקשר ישראלי שיקל עליו את מלאכת הרכישה בישראל ובעולם ואת קבלת האישורים להספקתם. כחלות הכיר את טבע טלר מהימים ששימש כקניין רכש של האוניברסיטה האסלאמית, עד שישראל החליטה לעצור את הצטיידותה של האוניברסיטה. שוהם שלום אמר בעברית השגורה בפיו והוסיף מיד, אנחנו לא לבד, שומעים את השיחה שלנו אנשים חשובים בממשלה. איזו ממשלה, קצת טלר, עד כמה שידוע לי, יש לכם עכשיו שתיים, אחת ברמלה ואחת בעזה. יהבלה, צחק חקלות, כחלות, ומאז גם אני לפעמים קורא לך יהבלה. אני חמאס, אני בעזה, והאנשים החשובים איתי הם שרים של הממשלה החדשה שלנו, ומיד הוסיף, אני עכשיו סגן שר התקשורת, והשרים שאיתי רוצים לארגן פגישה בארז, לדבר ברצינות על פתיחת המעברים.
נכון. עכשיו, מה שקורה, זה שאני ישר התקשרתי לרמטק, הוא רוצה פתיחת מעברים, התקשרתי לניר פרס, זיכרונו לברכה, ואמרת לו, תקשיב, חמאס התקשרו, הם רוצים פתיחת מעברים. ואז הוא אמר לי, תגידי, את נורמל, קודם כל, מה לך ולחמאס? וחוץ מזה, זה לא אני, זה לא הממשלה, זה האמריקאים, זה העולם, זה... והתחיל לתרץ את זה. ואני הרגשתי ש... זה היה בערך שנה ומשהו אחרי שחטפו את גלעד שליט. ואז באותה שיחת טלפון, כשהוא ביקש ממני, חלת כחלוד את ה... לארגן לו פגישה, אמרתי לו, מי ייפגש איתכם? תחזירו את הילד.
גלעד שליט.
את גלעד שליט, אני קראתי לו הילד. ואז הוא אמר, גם לנו יש 10,000 ילדים אצלכם. גם להם יש אימא שבוכה.
אבל ואז... בואי לא נשווה בין גלעד שליט לבין...
לא, בטח שלא נשווה. בטח שלא נשווה, כי כן. אצלנו גלעד שליט היה כאב פצע בשבילי. פצע. פשוט פצע. אני חושבת שהאגו האישי שלי נשבר כשגלעד שליט נחטף. ככה הרגשתי.
תסבירי.
תראי.
למה אגו?
אני אסביר. בכל אופן, כל הזמן האשימו אותי, הפלסטינאים, אתם המדינה החזקה, אתם המדינה ה... לכם יש את הכוח לשנות את הדברים, לכם יש את ה... אתה יודע, כל מיני כאלה. בקטנה כזה, עם אנשים שהם... אני לא יכולה להגיד שהם אוהבי ישראל או זה, אבל הם... התפיסה שלהם זה שאנחנו היינו מאוד עוצמתיים. וחטפו לנו ילד, חטפו לנו ילד מתחת לאף. זה היה בשבילי, אני רוצה להגיד לך, שלא היה עיתון שלא הייתי מנויה עליו, לא היה, לא הייתה, לא היו חדשות שלא שמעתי. כל כולי הייתי רתומה מבחינה, רק ביני ובין עצמי, זה לא שהייתי הולכת ל...
אז אמרת להם, תחזירו את הילד,
תחזירו את הילד, ואז הוא אמר לי, גם לנו יש 10,000 ילדים, ואני מבטיח לך הפתעה בעוד שבועיים. ההפתעה הייתה, הקלטת שמה הראשונה, שהם פרסמו, זה כאילו שהוא הבטיח לי את זה, זה היה, לקח להם שבועיים, אני לא הבנתי בדיוק למה. אבל אז באותו יום, כשהוא ביקש את הפגישה, התקשרתי, וכמובן שעשינו להם תרגיל, ביקשנו את התעודות זהות, כדי לראות אם הם באמת חמאס, והרמטג בדק ואמר, כן, הם חמאס, וואלה חמאס, וואלה חמאס.
וחצי אמרו, חמאס רוצים להיפגש במחסום
ארץ? ורוצים להיפגש.
עם הצד הישראלי?
עם הצד הישראלי, ולא רק שהם רצו להיפגש, הם גם אמרו לי, ואת תשבי בצד שלנו.
הופה.
כן, הם גם סידרו איך אנחנו גויס נשב. לחמאס. גויסתי. ואז הוא אמר, מה פתאום, והוא הוריד אותי מזה ממש מהר, אבל היה לו את ראש ענף כלכלה, בחור מהמם שקראו לו מיכאל סרולניק, שהלך לחדר השני והתקשר אליי משם ואמר, שם, יש לך משהו ביד, תגידי לו שילך לתקשורת. ואז כשהוא התקשר עוד פעם ולשאול אם אני ארגנתי לו פגישה ואמרת לו, תקשיב, תלך לתקשורת. אני שאלתי אותו, גם מה אתם רוצים? הוא אמר, אנחנו רוצים שלום.
שלום, במילה סלם.
שלום, שלום.
שלום, סלם. אני לא שמעתי את המילה הזאת אף פעם בפה שלו.
אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים שיפתחו. לא, שלום, אנחנו רוצים שיפתחו לנו את המעברים. אני רוצה להגיד משהו, בוא נצא מהפגישה הזאת, כי מה שקרה זה באמת, לדעתי, שרשרת של טעויות. כי אני... גם אחרי מה שקרה בשבילה, סירי טוענת שבסך הכל, לא זה לא בסך הכל, זה, יש פה פספוס מאוד גדול כי חמאס רצה הכרה. גם התוקפנות הזאת זה הכרה. רק שהצליח לו יותר מדי, וזה הסתובב עליו. הוא נכנס למקום של ההשמדה העצמית, זה בעצם שם.
דעתי היא שונה מדעתך, ואנחנו מדברים הרבה. דעתי היא שונה מדעתך, כי אני חושב שמה שקרה, שמרגע שסינואר הגיע לעזה,
סינואר, אני מבינה שסינואר...
חמאס השתנתה לחלוטין.
אני לא מכירה את... תראה.
גם אני לא מכיר את סינואר.
אני לא מכירה את סינואר.
לא ראיתי, לא פגשתי אותו.
ואני לא מכירה את החמאס באופן שהוא הצטייר אחרי השביעי. אני זוכרת אנשים תמימים שהרימו אליי טלפון, ורצו פגישה, מה הם רצו? אני יודעת שזה ארגון רצחני, אני יודעת שיש לו איזושהי אג'נדה שמדברת על החיסול שלנו, הכל נכון. אני יכולה להגיד אני אגיד פה משפט שאולי אף אחד לא יאהב לשמור אותו, אבל אני תרצה תסנן אותו.
לא, אני לא אסנן שום דבר.
כן, היה צריך להרוג את אלוהים כשהוא היה קטן, זה בעצם מה שאני אומרת, משני הצדדים. זה לא משפט שלי, זה משפט של מישהו שמאוד אהבתי, אבל זה העניין. יש פה תופעות שאנחנו רואים של משני הצדדים, המשיחיות הזאת שמדברים עליה, הטירוף הזה שמדברים עליו.
ההקצנה הדתית הזאת,
שלא יודעים לקחת מהדת את הדברים היפים שיש בה, וגם בקוראן יש דברים יפים. למשל, חג רמדאן, זה חג מאוד יפה, זה מדבר על, על חברתיות, זה מדבר על זה, ואתה לא יכול לקחת את זה ולהבין את מה שקרה בשביעי לעשירי בעוטף, זה פשוט לא יאומן. אז בסדר, אז מנסים לתרץ את זה בזה שהם לקחו סמים ועוד כל מיני, אבל לא, יש פה משהו יותר עמוק, בן אדם שמסוגל לעשות דבר כזה, יש הרבה, הנה גם אצלנו, החבר'ה של המסיבה לקחו סמים, אבל הם רקדו, הם נהנו, הם חיו, הם חייכו, הם צחקו, פה זה לא אותו דבר. השורש של העיוות המוחי הזה הוא שונה.
כן. בואי נתחיל רגע, איך בכלל התחלת להתעסק עם עזה? זה לא משהו אופייני.
אני נשבעת לך שלא הייתה לי כוונה בכלל. אני רק יודעת
גם לי לא הייתה כוונה להיכנס לעזה. לא, בעצם זה ריתק אותי כל הזמן, למה אני סתם אומר.
אני התחלתי את אני בכלל גרפיקאית במקצועי, שלא עבדה יום אחד בגרפיקה. כי כשהייתי סטודנטית, כבר הייתי נשואה, בעצם התחתנתי בגיל 20, ואז הלכתי לעבוד בחברה לשילוח בינלאומי, ואת יודע מה עשינו בחברה הזאת? היינו משנים נשק לטהרן.
כן.
זה היה אז לפני ההפיכה, אני חושבת. זה היה בזמן, בזמן שהשעה שם התנדנד. ומאוד אהבתי את האקשן הזה, מאוד אהבתי את הדבר הזה, אבל הבעל שלי קיבל תפקיד בשליחות לארצות הברית, למשלחת הביטחונית, המשלחת הכלכלית, סיטי בנק, כל מיני כאלה, ואז היינו צריכים לעזוב לארצות הברית. עזבתי לשם עם שני ילדים קטנים, נולדה לי שם עוד ילדה, ואחרי 5 שנים בערך חזרנו לארץ, ואז מה שקרס שם, זה שנורא התחברתי לדתיים שם, לבית חבד. ואתה יודע, זה כאילו, אתה נמצא בניו יורק, ואין לך כאילו, אתה צריך להתחבר למשהו, החדשות לא מעניינות אותך, זה ארצות הברית. מה שקורה שם זה לא, אני זוכרת אפילו, שהיו את הבחירות הראשונות של ג'ורג' בוש, ואשתו ברברה עמדה על ידו, חשבתי שהיא אמא שלו. כאילו, לא קלטתי שהאישה עם השיער הלבן הזה, היא בעצם אשתו, עד כדי כך לא עניין אותי להתחבר לזה, ורק כשהיא אמרה שהיא הרוויחה כל שערה לבנה ביושר, בגלל שהיא איבדה בת בגיל, שהייתה בת 4, בתאונת דרכים או משהו, אז הבנתי שאני לא מחוברת. התחברתי שם לבית חבד, וראיתי דברים שמאוד מאוד הפריעו לי, כמו למשל גוי של שבת בבית חבד. ההתנסות הזאת, של הדת שלנו גם. כל מיני דברים אתה חי בניו יורק, אתה רוצה איזושהי הזדהות, אין לך את מדינת ישראל. אתה רוצה איזושהי הזדהות, אתה מתחבר נגיד למשהו, כי היו לי ילדים קטנים, והם היו בבתי ספר יהודים, וכל מיני כאלה, בגלל השייכות של אמא שלי, היא לקחה אותי פעם אחת לקהילה הסורית, והקהילה הסורית, היה להם את הרב ההכת. ואני לא יודעת אם זה נכון, או שזה משהו שסיפרתי לעצמי, אבל הרב ההכת, אני בעצם חושבת שהוא זה שהוציא את דין העודף על יצחק רבין, ואז הפכתי להיות, אני לא אומרת שמאלנית, אבל שוחרת שלום. אני זוכרת את הימים המאוד מאוד ארוכים אחרי שרבי נרצח, ואת הבכי הבלתי נשלט שלי, אני חושבת שבכיתי שבועיים, בלי שליטה על הדמעות בכלל. פתאום התנפץ איזשהו חלום שבניתי לעצמי, כי כבר חזרנו לארץ, הילדים היו כבר בבתי ספר, וזה היה מבחינתי סוף העולם. סוף העולם כשרבי נרצח.
כן. סוף העולם של הרבה מאיתנו. ואז שאלתי אותך בעצם...
ואז התחלתי לעבוד, חזרתי לעבוד בכל מיני חצאי משרות כאלה של השילוח הבינלאומי, של מה שמאוד מאוד אהבתי, ואז מישהו הציע לי לעבוד בחברה שהיא שייכת גם לרשות וגם לזה בחור אמריקאי, ואני זוכרת שהגעתי אליו לרעיון, ואמרתי לו, תראה לי את החוזה, והוא הראה לי את החוזה, ורק ראיתי את הסמל של הרשות הפלסטינאית על הדפים, ואמרתי לו, אני בפנים. הוא היה אמור לקבל אותי, ואני קיבלתי, כאילו, ואז הוא אמר לי, זה עוד לא חתום אפילו, אמרתי לו, זה לא מעניין אותי. אני בפנים. ואני זוכרת שזה היה חברה שנמצאת ברמת גן על יד הבורסה, ואיך שיצאתי ממנו, כאילו קיבלתי את עצמי לעבודה, זה לא שהוא... קפצתי באוויר ורפי רשף ראה אותי, כי אני לא יודעת, שידרו שם באיזשהו זה, ואני קפצתי באוויר, זה היה, את יודע, הרגשתי את השינוי של החיים שלי בשנייה הזאת, אחרי שיצאתי משם. זהו, ידעתי. החיים שלי עומדים להשתנות, ובאמת החיים השתנו, כי היינו צריכים להקים משרדים בעזה וברמלה, ונפגשתי עם כל מיני אנשים, ועשיתי כל מיני פרויקטים. למשל, השדה תעופה בדניה, זה היה משהו מרתק ממש.
שמה התפקיד שלך היה?
לארגן להם את כל הציוד, לדעת בדיוק מה יש שם. השדה תעופה בדניה נבנה בעצם כאולטימטום לממשלת ישראל, כי זה היה תרומה של שלוש מדינות, זה היה תרומה של מלך מרוקו, שהוא תרם בעצם את כל המבנים ואת הפועלים שבנו ועשו פסיפס באורך של קילומטר, פסיפס יפה יפה.
זוכר אותו, ראיתי אותו.
והוא גם תרם את כיפת הזהב במסגד שערפת היה יורד מהמטוס ומתפלל שם. היה את מגדל הפיקוח של הגרמנים, שזה היה סימנס, והיה את כל המיינטיננס, את התחזוקה ואת כל המחסנים של דויקו. דויקו זה מלך ספרד.
תגידי, וכשאת ראית את צהל מפציץ בתחילת האינטיפאדה השנייה את שדה התעופה בדניה, והכל נמחק?
תראה, לא בכיתי, לא בכיתי, כי קודם כל הם לא הזמינו אותי בכלל הפתיחה. תראה, אני יכולה להבין.
אני הייתי שם, אני זוכר שהגיע הזמר, השחקן המצרי, וואלה, איך קוראים לו? שכחתי את השם שלו. שחקן מצרי מאוד מפורסם.
הרזה הזה.
כן, הרזה הזה שמשחק תפקידים קומיקאים, הוא הגיע לעזה, ואני זוכר שהריינתי אותו, שכחתי, תכף אני זוכר בשם שלו, היום יש לי יום שאני שוכח שמות, אז תסלחי לי. והרסו את השדה תעופה, ו...
אני רוצה להגיד לך שהשדה תעופה הזה, זה היה תקווה מאוד גדולה, מאוד גדולה, כי מה שקורה זה כשהם צריכים ללכת להתפלל בערב הסעודית, במכה, הם צריכים לעשות סיבוב למצרים, וממצרים לפה ולשם, וזו דרך מאוד ארוכה. וכשהיה החג שלהם, הג'יאט, אז היו נוחתים המון המון מטוסים, והיו, אנשים היו עולים בטיסות ישירות. זה בעצם היה כל הרעיון, לאפשר להם...
כן. וככה את יוצרת קשרים...
ככה אני יוצרת קשרים. עכשיו, הקטע הוא שאני לא מתקשרת אליהם. אני לא מתקשרת אליהם. הם מתקשרים אליי. הם גם מוצאים אותי, אני לא מפורסמת בשום, אני לא מפורסמת, החברה שלי לא מפורסמת, כלום. הם פשוט מתקשרים, אתה גם צריך להבין שיש בעייתיות עם האופי שלי. אני לא בן אדם נחמד, אני צורחת המון. העניינים צריכים לעבוד לפי איך שאני מכתיבה, לא הם יכתיבו לי. הם יודעים את זה.
ואז הם באים אלייך.
הם חושבים שאני משוגעת, אבל באמת. כאילו, מז'נונה, אבל רצינית. הם יודעים, אתם תעבדו לפי החוקים שלי, ולא אני אעבוד לפי החוקים שלכם. וזה עובד. בגלל זה קצת לא מובן לי כל כך איך הגענו לאן שהגענו. כי אני עד היום משוכנעת שאם הייתי נכנסת בשמיני לחודש לסינואר, והייתי תופסת אותו מהגרון, הוא היה מחזיר לי את כל החטופים. לפעמים יש לי את השיגעון הזה.
טוב, אז באמת את משוגעת, נו.
אני באמת משוגעת.
אבל... בואי נדבר רגע ככה. את יוצרת לעצמך המון המון קשרים עם סוחרים שמנהלת איתם?
לא, לא. אתה צריך להבין, זה לא עובד ככה. לא סוחרים. אני ממתגת את עצמי לעניין מסוים שזה תשתיות, כי אני עשיתי את השדה תעופה, ואחר כך היה את תחנת הכוח.
תחנת הכוח... שאולמרט תפציץ, ואחר כך אנחנו צריכים לבנות להם אותם מחדש.
אולמרט לא הפציץ.
אז מי הפציץ?
קודם כל לא הפצצנו את התחנה, הפצצנו את תחנת משנה.
תחנת משנה, את הממסר.
כן.
שאז לא היה, שלא היה חשמל בעזה, ואז מי שיקם אותה? ישראל.
לא, ישראל לא שיקמה אותה.
לא מבחינה כספית, אבל העבירו ודאגו שהיא תשוקם.
לא, תראה, היו שם 6 טרנספורמטורים של חברת אלקו, כל טרנספורמטור כזה זה 1.5 שנים לייצר אותו, את זה הפצצנו.
כן, ואחר כך פתחנו את המעברים כדי להכניס חודשים.
לא, פתחנו והכנסנו טרנספורמטורים הרבה יותר קטנים, והרבה של... הבאנו אותם ממצרים.
רגע, 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 אני חייב... את אומרת שלא היה צריך... שכן היה צריך להפציץ את התחנת כוח? התחנת כוח הופצצה אחרי שגלעד שליט נחטף, ושוב אותה תפיסה ישראלית, נפציץ אותם, נתקע אותם, והם יחזירו לנו אותו, ושוב פעם, אז זה לא עבד.
לפני שאתה הולך להפציץ את תחנת הכוח, תשאל את עצמך של מי היא, למי שייכת.
נו.
את השייכת לאמריקאים.
ואנחנו הצצנו את התחנת, ובואי נחזיק ככה, מי שהיה זה ראש הממשלה, זה אהוד אולמרט, שר הביטחון.
זה לא משנה, מישהו לא הסתכל בגוגל, תחנת הכוח היא תחנה שנסחרת בבורסה, הוא היה צריך לראות מי בעלי השליטה שם, ואז להחליט אם הוא מפציץ את זה או לא.
תחנה אמריקאית זאת הייתה.
זו תחנה אמריקאית, הוא לא הפציץ את התחנה. הוא לא הפציץ את התחנה, אתם צריכים להבין, תחנת הכוח, תראו, ערפאת היה מאוד חכם. רגע, סליחה, ערפאת היה איש חכם. והוא למד לקח ממדינת ישראל, שאת חברת חשמל לא נותנים את כל הביצים בסל אחד, ואז הוא חילק את זה לשלוש. יש את תחנת הכוח שמייצרת, יש חברה שמפיצה, ויש חברה שגובה חשבונות. זה שלוש חברות שונות. בתחנת הכוח הוא לא נגע. היא שייכת לחורי.
חורי,
חורי הוא מיליונר, מיליארדר, בעל חברת CCC, הוא יווני. הוא תמך בערפאת כשערפאת היה מחבל קטן באשף. ואז ערפאת אמר לו, כשלי תהיה מדינה, לך תהיה תחנת כוח. הוא הבעלים של תחנת הכוח.
Okay.
הוא בעל חברת CCC. CCC זאת חברה שלמעשה בנתה, בונה, אולי גם היום, את אומן, את השדה תעופה באומן. יש לה המון, המון פרויקטים. זאת חברה מאוד מכובדת, מאוד גדולה. וראשיה נמצאים בקשר טוב עם... עם ראשי מדינת ישראל, זה לא משהו, כי בסך הכל האינטרס,
בוא נסכם רגע את העניין.
האינטרס של תחנת הכוח בעזה הוא אינטרס ישראלי. כי
רגע, תחנת... אז מה הפצצנו? את בלבלת אותי לגמרי.
תחנת כנית... משנה.
ושל מי הייתה שייכת תחנת המשנה?
תחנת המשנה שייכת להפצה.
של... ולשמי שייכת ההפצה?
ההפצה, אני לא יודעת למי היא שייכת בדיוק. זו חברה שנקראת, אני חושבת ג'טקו.
אוקיי. Okay. ואת מטפלת בעצם בתשתיות.
אני מטפלת בתשתיות, אני מתמתגת לתשתיות, לא שאני רוצה, פשוט...
מה התשתית האחרונה שעשית לפני השבעה באוקטובר?
היה אמור להיות פרויקט מאוד מאוד גדול, שנקרא M1, M01, זה פרויקט של בדיר אל בלח, גם התפלה, גם תחנת חשמל, וגם התפלה, תחנת... וגם הפצה של מים.
כן.
זה פרויקט שהיה אמור להיות הכי גדול במזרח התיכון. זכו בו כמה, 3, אני חושבת, 3 קבלנים. וזה היה פרויקט שהיה אמור... אתם צריכים להבין, יש בעיה מאוד מאוד חמורה של מים בעזה. הבעיה החמורה של מים בעזה זה היה כי בשנת 67, כשאנחנו כבשנו אותם, אנחנו מצאנו נפט באבו רודס. ואז אמרנו, אם יש נפט באבו רודס, למה שלא יהיה גם נפט בעזה? והתקדחנו להם את בעות המים, והמלחנו אותם. כי המים נכנסו למי הים, נכנסו לבעות. וזה בעיה מאוד קשה. בעזה אין מים נקיים. אני הייתי... את יודע, כשהיו לי שם פגישות, והייתי צריכה להישאר שם יומיים, והייתי הולכת לגור אצל זיאד וזה, והייתי מתרחצת בבית שלו. המים היו מלוכים, מי היה במקלחת. זו תופעה מאוד מאוד קשה של מים, ואתה צריך להבין שאנחנו לא כל כך ערים לזה, כי אצלנו יש את ה-obvious, כאילו אנחנו מקבלים מה הבעיה במים? Mm-hmm. לא מסוגל להבין מה הבעיה במים.
וזה היה הפרויקט הכי גדול שאמר...
שהאחרון אמר... שהייתי אמורה לטפל בו.
והוא הלך.
הוא הלך לגמרי, בטח. הייתי צריכה גם לקבל לפרויקט הזה 500 קונטיינרים של צינורות מחברה צרפתית, והקבלן שהיה אמור לבצע את זה, היה אמור להעביר להם כסף, ואז... אחרי השביעי לעשות, שהבנתי שהכל נסגר, אמרתי לו, כנראה שאלוהים אוהב אותך, שלא עברת להם כסף ולא יהיה לך פרויקט. כן. זה בעצם מה שקרה. אתם צריכים להבין ש... היום אני מבינה שכל מה שעשינו שם, הכל, בעצם זה היה כמו טיפה בים לצרכים שלהם. צריכים לעשות כמו במשחק קלפים פריש בשביל להתחיל מההתחלה. כי רצועת עזה, זה מקום שלמשל, אתה יודע, מתקשרים אליי כל מיני אנשים ואומרים, יופי, הצפון מפונה, אולי עכשיו אפשר לשקם אותו, ולהקים שם בתים ולבנות מההתחלה, ואז אני אומרת להם, רגע, סליחה, הלו, האדמה של אבא שלכם? יש שם קושן, יש שם משפחות, זה אדמה שאנשים עבדו בשבילה. אתם לא יכולים לקחת את זה ולהתחיל לבנות, כי אין דבר כזה. צריכים נורא לכבד אותם. צריכים להבין מאיפה הם באים, צריכים לקחת אותם, כשאני מדברת על עניין של, של שיקום, צריכים נורא להתחשב באוכלוסייה ובצרכים שלה, זה לא עובד ככה. אני חושבת שהיום הבחירה, אני לא יכולה להגיד שהבחירה של האנשים בחמאס, היא לא לפיתה בעצם של חמאס בגרונותיהם, וגם שלנו, זה מה שקורה בעצם. כל פרויקט שהיה ונחרב, ואני בעצם מבקה את הפרויקטים האלה, אבל אני מבינה שזה היה טיפה בים, לעומת הצרכים שלהם באמת, כי מה שבאמת צריך לעשות זה פריש מיש, כמו בקלפים, להעלים את מחנות הפליטים האלה, לזרוק את אונרה קיבינימט, להפסיק את הפליטות הזאת, לתת לאנשים תעסוקה.
אבל מה, זה התפקיד שלנו?
כן.
למה?
מהסיבה היחידה...
אני צריך לדאוג למחנות הפליטים באז?
כן, כי אני חושבת...
למה, בגלל שהמנהיגים שלהם לא דואגים להם? אז אני צריך לדאוג להם?
לא.
אני צריך לשלם מיסים כי הם ש...
לא.
אז מה?
בגלל שאתה שכן שלהם.
אז מה? תאמיני לי, השכן שלי, יש לי אולי שכן שנמצא באיזה בעיות כלכליות, תאמיני לי, הוא לא ביקש ממני הלוואה.
כן, אבל הוא גם לא הורג את אשתו כל יום.
אז אם יש לי שכן בריון שאומר לי, אם לא תיתן לי עכשיו כסף, הוא ישחט אותי, אני צריך לתת לו?
לא, הם לא סוחטים אותך.
מי, חמאס לא סוחט אותי?
חמאס לא סוחט אותך, מה שקרה
זה... חמאס בכל פעם שהייתה
לא,
בבעיות...
לא, 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 אתה קנית שקט. אתה שילמת, הלכת לקטר והתחננת, שימשיכו לשלם למשכורת אחרי שאבו מאזן יפסיק. קנית שקט מדומה. אתה ידעת שזה שקט מדומה. למה? כי אתה לא מטפל בבעיה בצורה שורשית. הבעיה בצורה, אתם צריכים להבין שהחמאס בעצם היה המעסיק הכי גדול ברצועת עזה, אחרי שישראל סגרה אותו. הוא היה משלם, אני לא יודעת כמה, אולי 20, 50 שקל לכל אחד שחפר לו מנהרה. זה, חמאס הוא היה המעסיק הגדול ביותר ברצועה. אנחנו הבאנו אותם ודחקנו אותם לפינה. אני לא מדברת רק על חמאס, שאני גם חושבת שאת חמאס גם דחקנו. אנחנו היינו יכולים, אחרי הסיפור הזה, של 2007, כשהם התקשרו אליי והם רצו את הישיבה הזאת בארז, אפשר היה למרכז אותם. יאללה, תרדו, תרדו מהעניין הזה, בואו. אבל לא, זה נורא התאים לנו, בתור מדינת ישראל שרצתה וחלמה שלא תהיה מדינה פלסטינאית. הנה חמאס כאן, והנה הרשות הפלסטינאית שם, בחיים הם לא התחברו, התאים.
אני רק אזכיר לך שב-2007 זה לא היה נתניהו.
זה לא מעניין אותי מי זה היה. זה לא משנה מי זה היה. תהפוך את הספר שלך, תקרא את מה שאתה כתבת על אולמרט, ותגיד לי אם זה לא תואם היסטוריה של היום. הרגע. הרגע, תקרא.
אני האחרון שיסנגר על אולמרט.
אני לא אומרת, לא מדברת על, אני לא מדברת באופן אישי, תשמע, אני לא מדברת באופן אישי, לא על
אני
נתניהו.
אני יכול להגיד לך שאת אולמרט אני לא סובל.
זה לא אכפת לי.
יאללה, בואי נספר לך אם העלית את אולמרט. אולמרט בא יום אחד לפגישה בערוץ 10, ואני שאלתי אותו שאלה, משהו על עופרת יצוקה. והוא ישב מלא הדר בשולחן, זה כיף, זה זקוף כזה מלא מלא בעצמו. וכשבאתי לשאול אותו שאלה, הוא אמר לי, אתה שלומי ילדר, אתה, אני לא מאמין לשום מילה שלך, אתה דובר חמאס. לא משנה, הרבה אנשים מאשימים אותי הרבה פעמים בכל מיני האשמות כאלה, אבל אני חייב להגיד שנעלמתי דום. הייתי, נדהמתי מהחוצפה של האיש הגנב הקטן הזה, שמדבר על אמינות. אז הנה, סיפרתי לך גם משהו פה על...
תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני לא הולכת באופן אישי לא על ראש הממשלה הזה, ולא על ראש הממשלה ההוא, וזה בעצם לא העניין. העניין הוא שאין לנו מנהיגים שרואים רחוק, עם שאר רוח, עם... הולכים לעשות שלום עם דובאי, אבו דאבי. אתה יודע מה אני הייתי עושה בשביעי לאוקטובר? בשמיני לאוקטובר. מביאה צ'רטרים. לוקחת את כל אנשי עזה, מטיסה אותם לאבו דאבי דובאי, לא מנחיתה אותם. אומרת להם, תראו, איך, אתם רוצים ככה או ככה? איך אתם רוצים לחיות? זה הכל.
יש מה, טרנספר?
כן, לא. אתם רוצים מדינה כזאת, או אתם רוצים מדינה כזאת? רק להראות להם לאן הם יכולים להגיע, והם יכולים, הם אנשים חרוצים. אני חושבת על רצועת עזה, מיליארדים נשפחו שם, מיליארדים. איפה זה? איפה זה? למה?
לא הבנתי, אבל למה את רוצה לשלוח, אלא רציתי לשלוח אותם לדובאי?
לא לשלוח, אמרתי שהייתי לוקחת צ'רטרים, לא מנחיתה אותם, מראה להם מלמעלה, תסתכלו מה זה דובאי, תסתכלו מה זה אבו דאבי, הרי דובאי ואבו דאבי זה דבר מאוד מרשים, לראות את ג'אבל אלי, את העץ תמרים הזה, ואת כל זה, ואת זה אפשר היה לעשות ברצועת עזה, ולשאול אותם, תחליטו אתם, אתם רוצים ככה או ככה, אנחנו לא יכולים לבוא וגם להאשים את האסלאם, למה? תראה את האנשים, של, את המושלים של דובאי, אבו דאבי, ערב הסעודית, מה הם לא דתיים מספיק? הם לא דוגלים בזה? הם גם יודעים לכבד, אבל הם אוהבים את החיים, הם רוצים לחיות, אז אולי יש שם שחיתות, אבל היא לא כזאת שנוגעת בפל, היא לא אכזרית. היא לא אכזרית, ופה מדובר באכזריות, לא רק כלפינו, גם כלפי העם עצמו. פשוט לא רואים אותם. עכשיו, לא רק שהעם, לא, כשאתה שואל אותי אם השכן שלי היה צריך, כן, כן, כי אתה צריך להיות קצת אנושי, ולראות את, את השכן שלך, ולרצות שיהיה לו טוב, כי אם לא, לא יהיה טוב, לך לא יהיה טוב.
שם, את... עבדת גם עם ממשלות, את עובדת עם טורקיה, נכון?
לא, לא עם ממשלות, אני עובדת עם ארגון שנקרא Turkish Red Crescent.
לא קשה זה... לכם הטורקים היום?
לא, לא, כי אני אומרת שאתה צריך להבין שהתפיסה שלי לגבי האויבים שלנו היא שונה, כי אני חושבת...
אוקיי, תסבירי לי מה התפיסה שלך לגבי האויבים.
אני חושבת שטורקיה היה צריך לרתום לכל הנושא הזה של ה...
מי, מרדואן?
כן, עם ארדואן, את כל הנושא של התיווך בינינו ובין החמאס. הראשונים שהיינו צריכים לפנות עליהם זה טורקיה. כי מה שלא תגיד, ארדואן אולי משוגע, הוא שונא אותנו עכשיו שנאת מוות, אבל לא חוכמה, כולם שונאים אותנו אחרי חצי שנה. אבל אנחנו היינו צריכים לבלוע את הגאווה שלנו, להגיד לו, ארדואן, תביא חבר'ה, בוא תשתלט על השטח. זה מה שהיינו צריכים. אתה... אנחנו חיים פה היום במדינת ישראל, שמדינת ישראל בעצם כל החוקי פרצלציה, חוקי המכס, הכל זה חוקים אוטומנים, זה חוקים של הטורקים. מדינות הם יודעים לנהל, מה שלא יהיה. מעבר לזה, לארדואן יש גישה מאוד מאוד הומניטרית, כי הוא קלט 6 מיליון פליטים מסוריה. אני חושבת שאנחנו עשינו טעות עם ארדואן.
נדמה לי שאת הראשונה שמדברת דברים טובים על ארדואן.
אני לא מדברת דברים טובים. אני לא מכירה אותו... אני יכולה להגיד לך שהטורקים עצמם כבר לא אוהבים אותו, ואנחנו יודעים את זה, הוא גם לא זכה בבחירות המוניציפליות שם. זה לא העניין. אני רוצה להגיד לך שכל השיחה בינינו, אתה צריך לדוג את האינטרס הישראלי שאני מציגה כאן. אני לא בעד שום אינטרס של מישהו אחר. אני ישראלית. אגב, אני גם שייכת למשפחה הכי ותיקה במדינת ישראל, זה משפחת זנתי, זה שבט זבולון. אז אל תשייך אותי לשום דבר אחר חוץ מאהבת ישראל.
אני עוד לא שייכתי אותך, אבל אני רק רוצה לשאול אותך, אם הרבה פעמים מאשימים אותך שאת אוהבת ערבים. סליחה, על הביטוי.
למה? זה לא עניין...
לא, זה ביטוי של אני, שאני הרבה פעמים אומרים לי, אתה אוהב ערבים.
אני אוהבת אנשים.
אוהב מחבלים.
אני אוהבת אנשים, נקודה. אני אוהבת אנשים. לא מעניין אותי אם הוא ערבי או אפריקאי או זה, לא מעניין אותי מהו. לא מעניין אותי. אני אוהבת אנשים.
אז בעניין הזה שאת אוהבת אנשים, בואי כן. אני רוצה עכשיו נתקשר לסוחר פלסטיני, שאת נתת לי את הטלפון שלו, ולפני מספר שבועות קיימתי איתו שיחה, קוראים לו ריאד, ואנחנו נתקשה אליו עכשיו.
ואני רוצה שאתה תדע שריאד הוא לא מיוחד, יש הרבה כאלה. אתה צריך לדעת את זה.
שאת נמצאת איתם כל הזמן בקשרים?
שאני נמצאת בקשר עם בני אדם.
טוב, שלום ריאד, ריאד מעזה. מה שלומך ריאד? דיברנו איתך בעבר.
נכון, מה נשמע שלומי?
איך השתפר המצב או לא השתפר? הוא השתנה לרעה? מה קרה איתכם?
המצב לא טוב, בכלל לא טוב. המצב הולך ומדרדר.
כן.
אמרת לך שבעם השעברה אני הייתי גר בדירה ברפיה. עכשיו כמעט 15 יום, עכשיו אני גר באוהל.
באוהל?
באוהל, נכון.
למה?
המצב לא טוב עכשיו.
אני שואל למה, כי אני יודע שאתה כן יכול להרשות לעצמך, בניגוד להרבה עזתים אחרים, לזכור בית, נכון?
בעל הבית מבקש את הבית, ואין לי מקום ללכת. לא הצלחתי למצוא בית אחר.
כן. רק אני אגיד...
מצאתי עצמי ברחוב. והמשפחה שלי מצאנו את עצמי.
מי דואג לכם? מי מביא לכם אוכל?
כן, זה גם בשיחה הקודמת שניהלתי איתו, הקשר עם עזה הוא מאוד קשה, אבל אם אנחנו נתמיד, הוא יחזור תכף ונוכל לשמוע אותו.
כן. כן.
את מכירה את ריאד?
אני מכירה את ריאד, ואני מכירה עוד הרבה מאוד אנשים, וזה פשוט.
כן, הנה, ריאד חזר.
ריאד.
אז ריאד, עכשיו אתה באוהל.
נכון, אני גר באוהל.
אני רוצה לדעת.
המצב לא טוב בכלל.
אתם ישנים באוהל. יש לכם מים נקיים? מישהו דואג לכם? מישהו מחלק אוכל?
כן. הקו הוא, איכות הקו היא קשה, אבל אני חושב שאנחנו כן...
שוהם, בבקשה. לא שמעתי.
מישהו דואג לכם לאוכל? מישהו דואג לכם לאוכל?
אני שואלת אם, קודם כל, עניין המים. יש מים נקיים? למשל, כל העניין של הביוב, האזור שאתם חיים בו. כי כשחיים
לא,
הרבה אנשים...
אין.
ויש מחלות?
אין, שוהם יש... אין. המים שאנחנו משתמשים בהם...
וואו, טוב, זה קצת קשה יהיה לשמוע, אבל אני חושב שאנחנו... ניהלתי איתו שיחה.
הוא צריך לעלות לגג, לאיזה גג, ולדבר משם.
לא, הוא מדבר מהווי-פיי של הבית שלו, שגם מתנתק. בגג הוא לא שומע, והוא גם לא רוצה להסתכן לעלות על הגג. מה נעשה? נמתין רגע?
אולי...
כן, אנחנו שומעים, בקושי. תגיד, ריאד, אתה יכול למצוא איזה נקודה שבה נשמע אותך לא מקוטע? בבית, בגג?
זה מאוד חשוב, אתה צריך להבין, אנחנו לא יודעים פה כלום.
עכשיו אני עומד על גבעה. אתה הצלחת לקלוט אותי בגלל שאני עומד על גבעה.
הבנתי. מה אתה רואה מהגבעה? מה אתה רואה מהגבעה?
אני רואה הרבה אוהלים, עיר של אוהלים, ממול.
זה באזור רפיח?
לא, אז זה דיר אל בלח.
בדיר אל בלח.
גם בדיר אל בלח יש אוהלים, לא ידענו.
ותכף שהוא יחזור אלינו, נשאל אותו באמת אם יש שם מחלות. את יודעת, מחלות אם יפרצו בעזה, זה גם יכול להגיע אלינו.
אין גבול גיאוגרפי בינינו ובינם.
זה דרום לדיר אל בלח.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
עכשיו נמצא.
כן.
יש מחלות במחנות העולים האלה?
מחלות. או יש, אבל קצת.
כן. מי דואג לכם? מי בא לבקר את האוכלוסייה מבחינת המחלות? כי אתם...
ממש. אבל, שואלת אותי על המים. מים כמעט אין.
מים נקיים אתה מדבר.
אנחנו מדברים היום שיש לפחות כאן בישראל, במקומות מסוימים בארץ, 38 מעלות. חם.
המים זה בעיה גדולה, אין מים. המצב, האזור שאני נמצא בו, המים שזורמים מהקרקע, שואבים מהקרקע, זה כמו המים של הים, בדיוק. אותו דבר.
מליחות.
נכון. אנחנו משתמשים בהם לשירותים, לשטיפת... אחרי מזון, אתה יודע, זה שטיפת... מתגלחים בהם כל מיני דברים. מים נקיים לשתייה, אני נוסע במסחרית שלי יותר משני קילו, למזלי אני קרוב, לא רחוק. יש נקודה ששואבים מהים ועושים לו...
התפלה.
התפלה.
מנקים
כן,
מהים.
כן, התפלה, התפלה, מנקים מהם, התפלה קוראים לזה, כן.
טוב לשתייה.
תגיד, וכמה אנשים...
ולמזלי אני קרוב, לא רחוק.
ריאד, כמה אנשים יש במחנה אוהלים הזה, בערך?
אין לי מספר.
בערך, אלפים, מאות? אלפים?
אלפים, מאות אלפים.
מאות אלפים. מאות אלפים, וואו. ורובם זה כאילו אנשים שהגיעו מצפון הרצועה, שאין להם לאן ללכת. אתה יודע שעכשיו מדברים על כניסה, פלישה של
צה"ל? לא, האזור שאני נמצא בו, האזור שאני נמצא בו, לא כולם מעזה, יש רוב שבא מחנונס.
כן.
ולמרות הנסיגה מחנונס, הם, האנשים האלה, בגלל הבתים שלהם הרוסים, לא מצליחים לחזור ל...
אין להם לאן לחזור.
רובם מעדיפים להישאר כאן.
הבנתי. תגיד, ועכשיו כשמדברים על כניסה לרפיח, אני יודע שראש השבק והרמטכ"ל היו במצרים כדי לתכנן את הכניסה לרפיח. מה זה יעשה לכם, אתם שנמצאים בדיר אל-בלח, במחנה אוהלים שאתה אומר שיש בו מאות אלפים?
אני מקווה שימצאו פתרון לאנשים שנמצאים ברפיח, שיתנו לנו לעבור לעזה, כדי שאם הם רוצים לעבור לרפיח, נקות את רפיח, שיתנו לפחות לנו לעבור לעזה.
כן.
למיליוני אנשים שנמצאים כאן, לחזור לעזה, לחזור לבתים שלנו.
אבל אין בתים, אבל רוב הבתים הרוסים בצפון הרצועה.
אני יודע. הבית שלי היחיד שעדיין עומד.
באמת?
בשכונה שלי, היחיד שעדיין עומד בכל השכונה, אבל הבית הזה אפשר לגור בו. שבעה עמודים בבית למטה הרוסים. אפשר לגור בבית. והיחיד בשכונה שעדיין עומד.
תגיד ריאד, רציתי לשאול אותך, האם הרשות הפלסטינית תיכנס לעזה? יקבלו אותם?
האנשים עכשיו יקבלו מי שרוצה לעזור. כן. האנשים עכשיו רוצים לצאת מהסיטואציה הזאת.
כן.
המצב הזה, רוצים לצאת מהמצב הזה, רוצים לחזור לחיים, רוצים לחזור שלומי זה לא חיים. אתה יודע מה? בשבילי, השעון עדיין עומד על 7 באוקטובר. אני לא עברתי אחרי 7 באוקטובר. אני רוצה לחזור.
כולנו ככה.
אתה יודע שפה בישראל הרבה אנשים אומרים שכולם תמכו בחמאס, ואין שום אמפתיה, ואין שום סימפתיה, ואין שום חמלה כלפי תושבי עזה. מה אתה רוצה להגיד לציבור הישראלי? שאני יודע שאתה לא תומך חמאס. דיברנו על זה בעבר, ואתה אמרת שיש לך חבר שאמר אפילו שימות עוד 10,000, העיקר שלא יהיה חמאס.
נכון. שלומי, אנשים בחרו בחמאס ב-2005, 2006. בגלל הסטטוט של הרשות. 2005. כן. בחרו בחמאס רק בגלל הסטטוט של הרשות. אני לא יודע מתי
אני יודע, או כן. יודע את זה. הייתי יודע, לא. כן.
הרשות היה מושחתת, כמו שהיא עכשיו בגדה.
כן.
המצב הזה צריך להשתנות.
אבל עכשיו גם חמאס תנועה מושחתת.
נכון, נכון. אבל אנשים, שלומי, לפני כמה שנה, אם אתה זוכר, אנשים יצאו נגד חמאס. אתה יודע, חרק בתנאיש.
כן.
לפני כמה שנה. מה עשו להם?
ירו בהם.
שברו להם את הידיים והרגליים.
כן. תגיד, ועכשיו יש...
אחד לא יכול לדבר, אבל עכשיו, עכשיו, מי שיבוא לקבל את עזה, יהיה מוקבל, יהיה רוצה ל... לא יודע להגיד את זה. אנשים יקחו אותו.
כן, יקבלו אותו.
יקבלו אותו, נכון.
יש עדיין, אבל עדיין סוג של תמיכה בחמאס, ממה שאתה רואה? אנשים? בדיר אל-בלח, ברפיח, בח'אן יונס?
שלומי, אתה תמצא. אני לא אשקר אותך שאין. נכון, אתה תמצא, אבל כמה אנשים?
כן.
עכשיו, את הרוב, את הרוב, את הרוב, אבל, וגם לפני 7 באוקטובר, הרוב נגד חמאס.
כן.
עכשיו גם יצאו יותר, יותר, יותר. יודעים שזה מה שקרה עכשיו, מה שחיים עכשיו הם, אנשים, מה שחיים עכשיו, זה בגלל חמאס.
כן.
אבל גם, לא תשכח, שנתניהו, הוא שחזק את החמאס, אני חוזר על זה עוד פעם, נתניהו הוא שחזק את החמאס, הוא שזה נתן להם לשלוט בעזה. ואם נתניהו עכשיו רוצה לגמור את זה, הוא יוכל.
איך?
בלי החמאס.
איך? אתה רואה, אנחנו כבר חצי שנה במלחמה ועדיין יש חמאס. כדי למצוא מישהו אחר.
ימצא מישהו אחר שישלוט בעזה.
כן. היום, מה שאנחנו קוראים היום שאחרי.
נכון. הוא עכשיו, עכשיו יכול, עכשיו נגמר. אין פעולות צבאיות עכשיו, הרבה פעולות צבאיות בעזה. אתה יודע את זה.
כי חמאס גמור מבחינה צבאית? חמאס גמור מבחינה צבאית?
חמאס חלש.
חלש.
לא גמור, אבל חלש.
זה אינפורמציה חשובה שאתה אומר לנו.
אתה חושב שסינואר בעזה?
שלום, אני לא יודע מה
שם. הוא לא יודע, הוא לא יודע על סינואר.
אין לי מושג, אין לי מושג.
אבל אני כן רוצה לשאול אותך אם יש רעב.
לא מעניין את הדבר הזה.
כן. יש רעב, ריאד, בעזה? אנשים רעבים, מתים מרעב?
מתים מרעב לא, אבל הסיוע ההומניטרי לא מגיע לכולם.
כן.
לא מגיע לכולם. אני עד עכשיו קונה מזון מהכסף שלי.
כן.
אני לא מקבל כלום.
ברור.
יש הרבה כמוני. יש אנשים, אני אמרתי לך בפעם שעברה, עכשיו אנשים 7 חודשים ללא עבודה. יש אנשים שהיו חיים יום ביום.
כן.
לפני המלחמה. עכשיו אין להם כסף. מה הם יעשו?
מרגישים את אונרה למשל, במחנה האוהלים הזה, אונרה מסייעת, אתם רואים אונרה?
אונרה מסייעת בחיטה, רק בחיטה.
כן, חיטה, כן.
חיטה. לא חוץ מזה. לא חוץ מזה. אנשים שגרים בבתי הספר מקבלים קצת אוכל, אבל זה לא מספיק.
כן. תגיד ריאד, אני רוצה לשאול אותך, אני פגשתי, הייתי בקהיר לפני כמה שבועות, ופגשתי אנשים שברחו לקהיר. למה לא ברחת לקהיר?
לא מסוגל לשלם 40 אלף דולר. 40? למשפחה שלי.
40 אלף דולר. כן.
40. אני לא מסוגל לשלם את זה. יש לי את הסכום הזה, אבל אני לא מסוגל לשלם 40 אלף דולר, בגלל לצאת למצרים.
כן. ואתה סיפרת לי גם אז שאתה ראית הרבה סביבך שכנים שנהרגו בהפצצות. כמה הרוגים לדעתכם? על כמה הרוגים מדברים בעזה? במלחמה הזאת?
אני חושב שהמספרים האמיתיים יותר ממה שהרשות אומרת. יש הרבה אנשים
שנהרגו. הרשות או חמאס? שחמאס. חמאס מדברים היום על 33 אלף הרוגים.
חמאס, אני חושב. 34 אלף,
כן.
כמעט המספר זה, לפי דעתי המספר זה המספר האמיתי יותר. יש אנשים הדורים.
כן, נהדרים, קבורים את
ההריסה. נהדרים, ההורים שלהם לא יודעים איפה הם.
אתה יודע, אני מכיר ילדה בת 10, קוראים לה הנוי, שאימא שלה נמצאת בישראל, והילדה הזאת בת 10 לבד. ואני יכול לספר פה, אני ניסיתי לעזור, ניסיתי להוציא אותה מרצועת עזה, כי באמת היה לי קשה לראות ילדה שאני מכיר, או לפחות מכיר את אימא שלה, מסתובבת רעבה באזור שייח' רדואן, לבד בת 10. יש 4 ילדים כאלה שמסתובבים ללא הורים, כי ההורים נהרגו? ריאן?
אני לא יודע, אבל אני יודע שהרבה משפחות, הרבה משפחות נעלמו, ורק נוצל ילד, שני ילדים, שלושה ילדים, ואין הורים. כל המשפחה, 70, 60, הרבה משפחות כאלה. אני שמעתי הרבה משפחות, בין 60 נפשות, 40 נפשות, 50 נפשות, הכל, כולם נהרגו, ורק נוצל ילד, שני ילדים, שלושה ילדים מהפצצים.
מהמשפחה שלך נפגעו?
אחותה של אשתי, היא ושלושת ילדיה. מי שנוצל רק בעלה ובן שלה הגדול, אבל אחותה של אשתי ושלושה ילדיה הקטנים נהרגו.
בני כמה?
בני כמה? רגע נשאל את הבן שלי. הבנה התחלת גדש, אולי התחלת. אמרהם. משלוש עד עשר.
כן.
שלושה. שני בנים ובת.
טוב.
רק הבן הגדול נוצל.
ריאד, כמה זמן אתה חושב אתה יכול להחזיק מעמד ככה באוהלים? כי אני עדיין לא רואה את הסוף של המלחמה הזאת.
אני חושב על זה, וואלה. אני חושב על זה. אני לא יכול להחזיק מעמד יותר, אבל אני חושב על בית הספר, הילדים שלי עבדו את השנה, יש לי הילד הגדול, לא הגדול, יש לי שני בנים קטנים, בין כיתה 3 וכיתה 5, והגדול בכיתה 12, כבר עבדו את השנה.
כן.
אני חושב נשאר לשנה חדשה 4.5 חודשים, אני חושב על זה הרבה, עכשיו לא יוצא לי מהראש התחלת השנה החדשה אחרי 4.5 חודשים,
אני לא רואה שהמלחמה הזאת תסתיים.
כן.
שיתחילו שנה חדשה, לא שנה שעבדו. מה שעבדו עכשיו עבדו, שנה שעברה עבדו.
כן. ריאד, אתה מדבר עברית ואתה מדבר עם ישראלים ואתה מכיר ישראלים. הילדים שלך, מה הם יודעים על ישראל? מה הם יודעים על ישראלים?
את האמת, הילדים שלי לא מתעניינים בדבר הזה, לא שומעים על ישראל.
כן, אבל הם רואים את ישראל מפציצה, יש מלחמה, ואתה יודע, טבעי שרואים את ישראל כאויבים.
עכשיו, לפני.
לפני.
לפני לא היו יודעים, לא היו יודעים. הילדים שלי לומדים באוניברסיטה, בבית ספר האמריקנית.
כן.
לא יודע אם אתה שמעת.
אני מכיר את הבית ספר האמריקאי.
בית ספר פרטית טובה.
כן. שכשאני ראיתי אותו היה לי מאוד מוזר.
לא היו שמיים על זה.
לא, לא, אני ביקרתי פעם בבית הספר הזה, שנראה out of the blue באמצע עזה, בצפון הרצועה, שנראה כאילו לא קשור לחלוטין.
נכון, נכון. זה, הילדים שלי לומדים בבית הספר הזה.
אתה יודע, ריאד, רק לפני סיום אני רוצה להגיד לך, שהיום הייתי בקיבוץ חולית, ששם היה טבח, ואני עושה סרט לערוץ 13, והייתי שם וראיתי את הפשעים של חמאס, מה האנשים עשו בקור רוח שרצחו משפחות וילדים, והלב נקרא. ואנחנו מדברים כבר על חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה של מלחמה, ואתה מספר לי על הילדים של אחותך שנהרגו, ואני ראיתי היום בתים של ילדים שרצחו את ההורים שלהם, ואני חושב שאנחנו קורבנות שנינו של חמאס, גם אתם.
לא של חמאס, גם של ביבי. אל תשכח את זה.
כן. ריאד, קודם כל תודה רבה לך שדיברת איתנו, אני כבר אמרתי לך שאתה איש אמיץ.
תודה רבה שלומי, שהנה... אני שמח מאוד לשמוע אותך.
ואני רוצה להגיד לך שאני לא יודע מה, אם יהיה לנו סיכוי, אבל הייתי עושה הרבה בשביל לפגוש אותך.
גם אני.
תודה רבה.
גם אני שוחם.
והלוואי...
אני שמח מאוד שהכרתי אותך שוחם.
נכון. גם אני אותך.
ואני הכרתי אותך בזכות שוחם.
הלוואי שזה יסתיים מהר, ונחזור כמו שהיינו פעם.
כן, הלוואי.
ריאד, אני צריכה להגיד לך משהו. אתה בשבילי הסמל של האנשים השפויים, הנורמליים, החברים בעזה. אני, רוב האנשים שאני עבדתי איתם הם כמוך. אנשים נורמליים שרוצים לחיות ולגדל את הילדים שלהם, ולהתפתח ולעבוד. וחבל שהגענו לאן שהגענו. ואני מאוד מאוד מקווה שיהיה שלום ושאנחנו נפגש. אולי אני אחלום, אני אמשיך לחלום להיות השגרירה הראשונה בעזה.
אני לפנייך, אני הבטיחו לי להיות ראש עיריית עזה פעם.
תהיה ראש עירייה, אני שגרירה.
אתה יודע שאני אגיד את זה ככה, אולי באופטימיות, וחייב להיות אופטימי. לפני כמה זמן עשיתי כתבה עם נשים מקריית...
שוהם, לא...
כן. אני עשיתי כתבה לפני כמה זמן על נשים מקריית שמונה שפינו אותם מהבית שלהם. כן, אני רואה שכבר הקליטה נעלמה. אז אולי רק אני אספר את הסיפור, ואולי אני אגיד את זה אפילו, אני מקווה שתשמע את זה. וסיכמנו שאני הוזמן אליהן לעשות ארוחה אחרי המלחמה, ואני מקווה שגם אנחנו, אני ושוהם, נאכל ארוחה או בעזה, או שאתה תבוא אליי לבית שלי בנס ציונה,
או לרמת גן.
או לרמת גן אצל שום. שום אמר לי שהיא לא מבשלת טוב, אז תבוא אליי.
וגם אתם תבואו אליי בעזה.
ריאד, תודה רבה לך.
אני לא חושב שישאר בעזה אחר כך.
כן. ריאד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אני לא יודע אם זה מה יש לי להגיד, אבל תשמור על עצמך.
שלומי, תודה רבה שום.
אנחנו נדבר.
גם לכם.
יאללה, ביי.
נביאים לשמור עלינו, הן כולם, כולנו, רק אני.
תודה
רבה.
תודה רבה.
מפתיע אותך משהו, השיחה שלי איתו, או שזו שיחה שאת מנהלת עם כל הלקוחות שלך?
לא מפתיע. אני רוצה להגיד לך שאני אפילו חושבת שאני יודעת שהם היו מאוד מאוד רוצים, מי שזוכר את החיים שהיו לפני חמאס, את החיים שהיו עד שנת 2000.
לא הייתו להם חיים מי יודע מה. בואי נאמר ככה, מרגע שערפאת הגיע, תשמעי, אני
נכון.
מכיר את עזה, את יודעת, מכיר אותה היטב. מיום שערפאת הגיע והסכם אוסלו נחתם, המצב שלהם לא השתפר, הוא יידרדר.
נכון, ואני אגיד לך,
וכשמדברים איתי על זה שהצביעו לחמאס ב-2006, את יכולה לתקן אותי עד מחרתיים, זה היה ב-2006.
2005, ינואר, 25 לינואר 2005.
2006, ב-2005 הייתה נסיגה באוגוסט, אל תבלבלי אותי מבחינת תאריכים, בלבלת אותי כבר פעם אחת.
אז אני מוכנה להתערב בבקשה, איתך.
בבקשה, בוא נתערב עכשיו.
25 לינואר 2006. זה היה יום שני.
2006.
אוקיי.
2006, לא 2005. מתי הייתה התנתקות?
2005.
ומתי הייתה התנתקות?
ההתנתקות הייתה ב-2004 לדעתי.
לא, אז ההתנתקות הייתה, מה שום.
לא, אוקיי, אבל הייתה בחירות, אני זוכרת.
היו בחירות ב-2006.
אני גם אגיד לך למה, כי אני הייתי, היה לי ציוד שהיה צריך להגיע למשטרה הפלסטינאית.
הכל כתוב, יאללה, אז בואי נפתח עכשיו ויקיפדיה, ובואי נפתח זה, בחירות ברשות הפלסטינית, 25 בינואר, 2006. יאללה, 2006 סגור.
לא.
טוב?
אבל לא משנה, זה לא משנה. אז אני אראה לך, כי גם אני בחקרתי את זה, אז אני אראה לך. אבל עזוב, חבל על הזמן של האולפן. אני רוצה להגיד לך מה שקורה.
רגע, לא, אז מה שרציתי להגיד, שהם האשימו את הפתח, לא רק בשחיתות, אלא המצב שלהם יידרדר מהשלום. זאת אומרת, הם לא קיבלו את פירות השלום מאוסלו. לא הישראלים ולא הפלסטינים. מפה התחילה הבעיה.
תשמע. אפשר, אתה יודע, כשהדברים תלויים בארגון זה או אחר, אתה יודע, למשל, ההסכם שלנו, כל ההסכמים, הסכמי פריז, הסכם אוסלו, הוא לא עם מדינה פלסטינאית, הוא עם ארגון אש"ף.
כן, נכון.
זה בעצם
שזאת הייתה הבעיה. אבל בואי
רגע, אז רק רגע, סליחה, אנחנו לא עשינו
שלום עם פלסטינים.
שלום. עם מדינה, אנחנו עשינו שלום עם ארגון. אני יודעת את זה, כי עכשיו הארגון הזה הוא לא, לא, אתה יכול להגיד שהוא כבר לא קיים בעצם. כי אנחנו עשינו הרבה מאוד, אני לא רוצה להגיד טעויות, אני לא נותנת ציונים לא לראשי ממשלות ולא לאף אחד. אני רק רוצה להגיד שאנחנו צריכים לשנות פאזה, אבל ממש, הם צריכים לשנות ואנחנו צריכים לשנות. השינוי צריך לבוא מחזון מאוד מאוד בולט וגדול, ומה אנחנו רוצים פה, ולרדת למטה ולבצע אותו, כאילו לפרוט אותו לפרוטות.
בואי נתקדם רגע עכשיו, יש לך עוד עסקים עם עזה? או שזהו, נגמר העסק שלך?
העסק שלי לא נגמר בכלל.
אז
אני
חשבתי להציע לחזור לגרפיקה.
לא, אני לא, העסק שלי לא נגמר. מה שעכשיו קורה זה שמדינת ישראל מאפשרת כניסה של מוצרי, מה שנקרא shelters, material, זה מחסה, תרופות ומזון. במזון אני לא מטפלת, אבל אני כן מטפלת בתרופות ובמוצרי shelters.
תרופות, מוצרי shelters?
shelters זה כל מה ששייך לאוהלים. סמיכות.
זאת אומרת, האוהלים ששמענו שריאת גר בהם, זה אוהלים שאת העברת?
לא, אני לא מעבירה את כולם, כמובן. גם הצבא קנה 40,000 אוהלים.
הצבא הישראלי?
כן, הצבא הישראלי.
לפלסטינים, 40,000 אוהלים?
לפלסטינים, 40,000 אוהלים. והקים עיר.
אוקיי. מה עוד הצבא קנה?
הצבא קנה לפני שבועיים, מה שאני שמעתי, שהוא קנה פירות וירקות, וחילק אותם בצפון הרצועה. כי ארגון הבריאות העולמי טען שהם אוכלים פחמימות ריקות כל הזמן. תראה, אתה צריך להבין שהצבא שלנו חלקו טוב, חלקו רואה אנשים. למשל, הבת שלי מספרת על איזה חבר שעשה מילואים, ואז היא אומרת, תשמעי, הוא רוצה לתרום את הכסף שהוא קיבל מתוך לאומי למשפחה בעזה. כאילו זה מוזר, זה, אבל יש אנשים
יש אנשים שרואים את הצד השני, את רוצה להגיד?
רואים את הצד השני, כן. גם תושבי העוטף, זה הכי מוזר, כן.
זאת אומרת, את יודעת, זו שיחה אופטימית שלי איתך, זאת אומרת, את אומרת שאולי עדיין יש תקווה.
תראה, עדיין יש תקווה, אבל כשאני התחלתי את השיחה איתך, אמרתי לך שהייתי תמימה כשדיברתי, כשהתראיינתי. כי מה שאנחנו הפכנו...
התראיינת לעיתון דמרקר.
כן, ומה שאנחנו הפכנו מרצועת עזה בחצי שנה של הלחימה הזאת, רצועת עזה הפכה להיות גן חיות. אנשים אוכלים שם אחד את השני. החייתיות בגלל... קודם כל הרעב, זה היה אקט שלדעתי הרס את השכבות המאוד הדוקות, המשפחתיות, המוסריות, האנושיות. הרעב הזה זה היה משהו שאסור היה לו להתקיים. כי אף אחד לא אשם שאלוהים ברא אותנו ככה שאנחנו חייבים לאכול בשביל לחיות. מה לעשות? אוכל לא אמור להיות, אוכל הוא לא אמור להיות עונש, הוא לא אמור להיות כלי בידי מישהו על מנת לי, הוא לא כלי מלחמה.
כן.
זה משהו שצריך להיות מובן, שאנשים צריכים לאכול, מה לעשות?
שם, את יודעת שהדעות שלך, אני לא מגדיר אותך אישה שמאלנית.
אני לא שמאלנית. לא
אוהב, אני גם לא אוהב את הביטוי הזה שמאלני וזה. גם עליי, אבל הרבה פעמים אומרים שמאלני, שמאלני. אני דמוקרט, ליברלי,
אני לא מגדיר את עצמי בכלל.
גם אני לא מגדיר את עצמי, מצד יד מוחותיים יכולים, ראיתי איזה משהו, איזה כותרת, משהו כיפה פעם כתבו, העיתונאי השמאל קיצוני בכה.
ואני יושבת פה אנשים, במוחה, כן.
אנשים מקללים אותך, ישראלים, לא, על הדעות שלך?
לא, לא,
מקבלים
לא.
מקבלים אותך?
את יודע שרוב החברים שלי ביביסטי, זה הכי מצחיק.
יבר עדי.
כן, כן. עכשיו קצת ירד להם קצת מביבי, אבל כן, ואני אוהבת אותם. כן. אני פשוט לא, אתה צריך להבין שפוליטיקה ודעות, קודם כל, אני לא מנפנפת בדגלים, אני רואה בני אדם, אני לא יודעת איך להסביר לך באיזה רמה אני רואה בני אדם. אני יודעת שהראייה שלי היא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד שונה וייחודית, זה אומרים לי, אומרים לי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני רוצה שתדמיין שעומדת מולך ילדה בת 4, בגובה כזה קטן, והיא רואה אנשים, והיא לא מסווגת אותם, אתה חמאס, אתה פתח, אתה רע, אתה טוב. היא פשוט רואה בני אדם, היא רואה בני אדם רעבים, היא רואה בני אדם שלא שותים מים, היא רואה בני אדם שאין להם איפה לגור, היא רואה ילדים שאיבדו את ההורים שלהם, זה מה שאני רואה. אותו דבר בעוטף, אני רואה משפחות מרוסקות, זה הורג אותי. פשוט הורג אותי.
שם בואי נדבר קצת עניינים אישיים.
אוקיי.
כמה ילדים יש לך?
4.
בני כמה?
הגדול בן 40, הקטן בן 32. 33. 7 שנים הפרש ביניהם. ושתי בנות באמצע. כולם מתעסקים בחינוך. כולם. לא עסקים, לא הייטק כמו אבא שלהם. חינוך. הם הורים.
בעלך נפטר במפתיע.
בעלי נפטר במפתיע לפני 8.5 שנים. הוא עבד בירושלים, במשרד של החשב הכללי, הוא עשה פרויקט שנקרא מרכבה. הוא היה בן 60, הוא היה איש מדהים. אהבתי אותו אהבה ענקית, ונשארתי עם 4 ילדים, שהייתי צריכה להרים שפחתל מהרצפה, כדי להתגבר על האבל הנורא הזה, לקחתי כדורים כדי להמשיך לתפקד, כי לא ידעתי איך אני ממשיכה. אבל מי שמאוד מאוד עזר לי, זה הקליינטים הפלסטינאים שלי, שכשהייתי שוקעת ובמיטה ולא רוצה לקום ולא רוצה לעבוד, הם היו כמו מושכים אותי מהשיער. קומי, יש לך עבודה, אלה החיים. פעם מישהו אמר לי, שלא תחשבי, הוא פשוט עבר צד, הוא חי, אבל במקום אחר. הם כל כך עזרו לי, הם כל כך, למשל אני זוכרת שיש שיר של אום קולטום, אני לא דוברת ערבית לצערי הרע, והשפה הזאת לא נקלטת לי בשום פנים ואופן, אבל אום קולטום, יש שיר אינטה עומרי.
אינטה עומרי.
ואז לואי תרגם לי, לואי זה חבר באז, והוא תרגם לי, החיים שלי התחילו כשראיתי אותך. וזה בדיוק היה הקטע שלי עם הבעל שלי, שהחיים שלי התחילו כשראיתי אותו. היה לי בעל, למשל אני בטוחה שגם היום, עם כל מה שקורה בתנועת העבודה, הוא עדיין היה בוחר במרב מיכאלי, כאילו היה, אני גם תמיד בחרתי מרכז, אף פעם לא, אולי מרד זה היה המקסימום שהייתי יכולה ללכת, זה, אבל החיים שלי התנהלו בצורה מאוד מאוד, הוא התעסק בהייטק שלו, ואני התעסקתי עם הפלסטינאים, היה פער מאוד מאוד גדול, כי אני מתעסקת בלואו-טק, והוא בהייטק, ואני כאילו, אני זוכרת את החמלה שהייתה לו. אני אתן לך דוגמה. היו זמן של פיגועים, והיה לי לקוח בירושלים, היה לי לקוח באזריה, האזריה נמצאת מעבר לקו הירוק, זה היה סיגריות ירושלים. ואז הם אמרו, אנחנו צריכים את החשבוניות, דחוף. עכשיו, ההסכם שלי היה שהוא היה לוקח את החשבוניות, כי הוא עבד בירושלים, והם היו מגיעים, זה היה מוקסות, מוקסות זה חשבוניות, התחשבנות מיוחדות לשטחים, שהם היו צריכים להגיש למעם שלהם, ואז הוא היה לוקח את זה, והייתי אומרת להם, זה אצל יוליאן, והם היו הולכים ופוגשים אותו.
יוליאן זה השם של בעלי.
זה השם של בעלי, כן. ואז הייתי, אני זוכרת שהיה יום אחד באמת בלגן, היו פיגועים וכל מיני כאלה, והם רצו את החשבוניות, ואז אמרתי להם, זה אצל יוליאן. וכשהוא חזר הביתה, אמרתי לו, נו, סיגרות ירושלים לקחו את המעטפה? לא. ואחר כך עוד פעם, לא. לא, ככה שבוע שלם, הם לא באו לקחת את המעטפה, וזה אומרת לו, אתה רואה איזה מנובלים, אתה רואה שהם לא באים לקחת את המעטפה, הוא אומר לי, מה את לא מבינה, הם פוחדים, את לא מבינה שהערבי לא יכול להגיע עכשיו לרחוב יפו באיזה, יארגו אותו, את לא מבינה, את לא יודעת מה יעשו לו, הוא פוחד, שהוא ראה את הצד שלהם, גם האנושיות הזאת, זה מה שיש לי גם ממנו, וזה גם מאמא אגב, אמא שלי הייתה מאוד מאוד, את יודע, כל פעם שהיו פיגועים, היא לא הייתה מקללת, כאילו, שילחו לה, הייתה אומרת, איזה אומללים, כמה הם מקנים בנו, שיש לנו מדינה, ואיך שאנחנו חיים, הייתה רואה אותם מקנים. אני זוכרת שפעם באינטיפאדה השנייה אמרתי לה, אמא אמרה לי, בואי תקחי אותי קצת מסתובב. אני אומרת לה, איפה? היא אומרת לי, בשכם. אומרת לה, תגידי, את השתגעת, יש מחסומים, יש זה. היא אומרת, בא לי בננות, בשכם. לקחתי אותה ואמרת לה, אמא, אל תרדי, יארגו אותך. היא אומרת, בוא נתערב שלא יארגו אותי. הסתובבה בשכם, בקסבה. את ה... למשל, כשהיה את הרמדאן והם היו עושים את הטייף, את הבצק של הטייף הזה, הייתה לוקחת אותי ליפו לחברה שלה, והייתה קונה כמה קילו ומקפיאה, כי היא מאוד מאוד אהבה את זה. האנושיות הזאת, להסתכל על הדברים ברמה היומיומית, התפעולית שלה, מה בישלת ומה עשית, ואיך את מחבסת. אני זוכרת שסבתא שלי הייתה מחבסת עם כחול כביסה, ואז אמרתי, איפה אפשר להשיג? שאלתי, אני זוכרת מישהי בסופר אצלנו, שגרתי במתן, איפה אפשר? אומרת, מה, יש מלא בקלקיליה. ונכנסתי וקניתי בקלקיליה, עד היום יש לי כחול כביסה. כאילו, אתה צריך להבין שאני חושבת ש... אני לא חושבת את מה ש... אחר... אני לא רואה ערבי ואני רואה רוע וכעס ושנאה כלפיי. לא, אני רואה בן אדם. שיכול דווקא כן. המון לתת לי.
שום, אני חושב שמהשיחה שלי איתך, קצת מצאתי מישהו אופטימית.
לא, אני לא אופטימית. זה לא נכון להגיד את זה.
לא?
לא. להפך. השבוע אני הבנתי עד כמה המצב מורכב, וכמה המצב קשה, וכמה... אתה יודע, הכי מעציב אותי זה שלא מדברים על היום שאחרי, לא מבחינת איך ינהלו את השטחים שלהם ובמה הם יעבדו, אלא איך יחזירו אותם לחיים, לפרנסה, לגדל את הילדים שלהם. אני הראשונה שהצעק עידד, מה שנקרא, כשאונרה הלכו, כי אני חושבת שהכל תלוי בחינוך, בבתי הספר, במה הילדים האלה, למה הם יחשפו. את יודע, כשחשבתי על זה, שכל הרוע הזה שיצא בשביעי לעשירים, הבנתי שבעצם מי שתקף, זה אנשים שלא הכירו בכלל יהודים, הם לא ראו בעיניים. אז אם נגיד אני אגיד לך, אתה אוהב את האנשים שגרים בקואלה לומפור? ואתה תגיד, איך אני שונא אותם? אתה מכיר אותם? זה בדיוק מה שקורה.
כן. ואני לא יכול לסיים את השיחה שלנו בלי להרגיש שבאיזשהו מקום היה סוג של פספוס שאת מדברת עליו.
מאוד גדול. עליך. מאוד גדול.
אז התחלתי בלקרוא קטע מתוך הספר שלי, אבל זה רק בגלל שזה קשור אלייך. ואני רוצה לסיים עם הקטע הזה. טלר התקשרה לכחלות, אותו שר שהיה, אגב, מה, את יודעת עליו משהו היום?
לא. כלום. אתה צריך להבין, גם לפני שהוא התקשר אליי, הוא התקשר לאיש קשר בינינו, ושאל אם אני מוכנה לדבר איתו. אז אמרתי, מה, למה לא? חלד, כאילו, מה?
אז אנחנו מדברים, ב-2007, אני לא יכול, טלר התקשרה לכחלות, וביקשה לברר מי הם האנשים שממשלת חמאס מעוניינת לשגר לשיחות תיאום עם הישראלים. כחלות נקב בשמותיהם של עוד שלושה אנשים מלבדו, שמונו כולם לתפקידי משנה בממשלה החדשה, שאיסמעיל הנייה הרכיב,
אגב, בפגישה
יום
הזאת...
אחרי שאבו מאזן פיטר אותו מתפקיד ראש ממשלת האחדות.
בדיוק, בפגישה כשהוא דיבר איתי ואמר לי, יש פה אנשים חשובים, הנייה היה בחדר.
אבל ההצעה הראשונה של חמאס נדחתה על הסף. כשהנייה ישב בחדר, והוא שלח את האנשים שלו לדבר איתך, כדי אולי לעשות, אמרת המילה שלום, אני אף פעם לא שמעתי את המילה שלום.
בפירוש.
איש לא עז להעביר את ההצעה הלא הגיונית שנגדה לא רק את עמדתה המוצהרת של חמאס, אלא גם את עמדתה הרשמית של ישראל, שאין מדברים עם חמאס על אחת כמה וכמה לאחר ההפיכה ברצועת עזה.
תראה, גם אם אני אלך על השטיח האדום בבית הלבן, אנחנו לא נשכח שהוא טרוריסט.
כן. אני אמרתי יותר מזה, שהוא בן מוות, שהוא פשעי מלחמה. שום טלר. יש איזה משפט אחד שמלווה אותי בכל הסיקור שלי את חמאס, ואני חוזר עליו כמעט בכל הרצאה שמזמינים אותי, כך אני מתחיל, וכך אני מסיים, ואני חושב שאני אסיים גם את השיחה הזאת איתנו. אמר לי את זה, אני לא, אחד מבחירי מערכת הביטחון, שאני אפילו לא זוכר מי זה היה, יש לי חשד שזה היה מישהו מהשבק, עד כדי כך אני כבר לא זוכר, שאמר לי משפט נורא יפה שמלווה אותי כל הזמן בהבנת חמאס. ישראל בנתה את חמאס, לא במעשיה, אלא ממחדליה.
כן.
שלום טלר, תודה שבאת.
תודה לך.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.